אז בית הנושא זה מה שנקרא כל המצוות שהם מסוג חוקים. זה רק אב טיפוס. הנושא, תוך כדי התחלת השיעור תבינו שהנושא הוא יותר רחב מהנקודה הזו של נידה וטהרה, אלא זה פשוט איזשהו כלי שדרכו אנחנו מתחברים למשהו הרבה יותר שלם. אז הנושא באופן כללי זה נידה וטהרה. וכמו שנראה בהמשך, אנחנו מדברים בכלל על המושג מצוות, ייחוד מצוות בסוג חוקים, וזה רק איזושהי דוגמה למשהו רעיון יותר כללי. בסדר? אז הנושא באופן רשמי זה נידה וטהרה. עכשיו בואו נדבר. אוקיי, דבר ראשון, יש מצוות חוקים ומשפטים, כידוע. יש מצוות חוקים ומשפטים. מה ההבדל במצוות חוקים ומשפטים? כבר אמרנו? למדנו? כן. מה ההבדל? אמרתי לכם, אני אמרתי לכם בשיעורים? לא, אז הנה זה הזמן הדעת. יש מצוות חוקים ומשפטים. בואו נעשה סדר מה זה כל דבר. משפטים, זה כל אותם דברים ששייכים גם להיגיון או המחשבה האנושית, וגם אם הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה את משה בהר סיני, גם כן היינו מגיעים לזה לבד, כמו לא תגנוב, לא תרצח, לשון הרע, כל הדברים שהם, יש בהם צד של היגיון. זה נקרא משפטים, לכן קורא זה משפטים, כי זה דבר שאדם יכול לשפוט בכוח שכלו. חוקים זה בדיוק ההפך המוחלט של זה, שאנחנו כמובן תכף נדייק בעניין הזה, אבל חוקים זה בדיוק אותם מצוות שלהם אין טעם בכלל, ואם הקדוש ברוך הוא היה אומר אותם למשה בסיני, לא היה לו בדעתנו בכלל לקיים אותם, כמו כל המצוות השמיות מה שנקרא, שזה תפילין, זה כשרות, זה נידה, כל המצוות האלה הן מצוות מסוג חוקים, שכמובן מה שאנחנו אומרים שאין להם טעם, אז בזה צריך לסדר את העניין שאנשים יבינו את זה בצורה נכונה, ואנחנו תכף נדבר על זה ונסביר מה הנקודה שאין להם טעם. אתם בדיוק תכף אנחנו נדבר על זה, זו שאלה מצוינת, והנה המשפט הבא בדיוק אנחנו מדברים על זה. אז זה מצוות, זה נקרא משפטים וחוקים. משפטים זה מה שקשור לשכל אנושי, וחוקים בדיוק ההפך. מצוות הם בדיוק אלה שמחוברות גם מזה וגם מזה. יש בהם צד של חוק, יש בהם צד של משפט. הדוגמה הכי טובה זה בדיוק שבת. שבת מצד אחד זה דבר רגיוני, היינו חושבים על זה, יש סיכוי שהיינו חושבים על זה לבד, שבן אדם ינוח יום אחד בשבוע, ולא הזמן כל מיני ירוץ עם החמור. אז יש לזה דבר רגיוני, יש סיכוי שהיינו מגיעים לזה גם במחשבה אנושית. מצד שני, יש בשבת צד שהוא כולו חוק. למשל, אם מישהו בארוחת ערב, בערב שבת, מזיז עם הזרת את האפונה לצד אחד ואת האורז לצד שני, אז מה דינו? מוות בסקילה, נכון? לא מצוחק, זה לא בכל הרצינות. זה דין בורר דאורייתא, זה מוות בסקילה. אם הדין בהתראה, אבל זה דורי לו, אדוני, דע לך, אנחנו שני עדים, אם תזיז פה עם הזרת את האפונה הצידה, יהרגו אותך. באמת יהרגו אותך. באמת יהרגו אותי, כן. בכל אופן אני מזיז. תח, אוכלים אותו, נכון? אז אם הוא מזיז עם הזרת את האפונה לצד אחד, את האורז לצד שני, אז אם אלה דינו מוות בסקילה. אם עכשיו יש במגדלי עזריאלי ברית בקומה, שאני לא יודע כמה יש שם, 40? נגיד, 50. בקומה 49 יש ברית בשבת, ולסבתא קשה לשבת, אז עכשיו אנחנו הולכים ספה של 80 קילו ורצים בכל המדרגות. אבל כשאנחנו עולים, מגיעים למעלה, אני יודע שסבתא אין לו כוח להיות למעלה, אז הברית היא למטה, אנחנו רצים חזרה 80, כל ה-50 קומות עם הספה של 80 קילו, שגם למטה, אני יודע שסבתא בכל זאת נעלתה למעלה, עכשיו אנחנו רצים עם הספה חזרה למעלה. אז מה דינינו בשבת? שום דבר, עשינו מצווה גדולה, נכון? עשינו ממש מצווה גדולה. אין שום איסור לרוץ עם ספות בשבת. אמנם פה סחבנו ספה של 80 קילו, 50 קומות, הלוך וחזור שלוש פעמים. פה רק הזזנו עם עוזרת אורז אחד הצידה. ובכל אופן, פה יש לך דינך מוות וסקילה. פה דווקא מקבל נשיקה מהסבתא. אז איך אתה מסביר את הדבר הזה? כי גם בשבת יש צד של חוק. יש צד של חוק ויש צד של משפט. לכן זה מצוות, מצוות וממוצע. זה גם חוקים וגם משפטים. כן, מה כבר יש לך לשאול על מה שלא אמרתי? שאל, מה?
זה לא חוקים וחוקות?
חוקים וחוקות, לא שמעתי על דבר הזה. מה זה
חוקות?
לא שמעתי על זה אף פעם, על חילוק בין חוק לחוקה. טוב, זאת חוקת התורה של צבעה של משה על פרה אדומה, וחוץ זה...
מה,
זה רואים
שחוקות זה כל הדברים
ש... ומה זה חוקים? למה כתוב? כאשר ציווה אתכם השם, מצוות חוקים ומשפטים. חוקים כתוב, לא חוקות. בקיצור, חוקה זה פשוט סוג של חוק. אני לא מכיר חילוק בין חוק לחוקה, לפחות על פניו. מה?
גם המשפטים, גם
החוקים
יש צד של
משפטים, לא? לא. תראו, אני אסביר מה כן ומה לא. אולי אתה צודק, אבל זה בדיוק השלב הבא שאנחנו רוצים להגיד. אז אנחנו למעשה היום הולכים לטפל במצוות מסוג חוק. זאת אומרת, מה הם טעמי מצוות מסוג חוק? אנחנו נטפל בנושא שנקרא טעמי מצוות מסוג חוק, אבל הרי לפני 3 דקות אמרנו שלמצוות מסוג חוק אין טעם, הרי זה, לא היית מגיע לזה לבד, אז איך אתה מדבר על מצוות מסוג חול בתור טעם תשובה? זה טעות שצריך לשרש אותה, זה פשוט חוסר הבנה של המושג אין טעם. ודאי שלמצוות מסוג חוקים יש טעם, נקודה. כולל פרה אדומה וכל הדברים שאתם החביבים ששמעתם לתפילים, לקשרות, למידה, לפרה אדומה, לכל אלה ודאי יש טעם גלוי לאדם, לא רק אצל הקדוש ברוך הוא. נכון שלכל המצוות, גם למצוות מסוג משפטיים, יש צדדים שבהם האדם לא יכול להבין את הטעם שלהם. יש טעמים אלוהים מסתרים גם למצוות לא תרצח, לא תגנוב ואל תגיד לשון הרע. אבל, אז לכן גם למצוות מסוג חוקים יש טעמים מסתרים אצל השם. אבל חוץ מזה שיש טעמים מסתרים אצל השם, יש גם טעמים שיכולים לגלות לאדם, ויש עבודה גדולה לאדם לגלות את טעמי מצוות, יש מקצוע בתורה שנקרא טעמי מצוות. אז אם ככה, למה אומרים שזה חוק? אם ככה, תשובה, שנייה תבטאת המשול, תשובה. אם השם לא היה נותן את המצווה הזאת, לא היינו מעלים בדעתנו לעולם לא לאכול חזיר. אבל אחרי שהשם כבר נתן, עכשיו אפשר לדעת למה. זה מבין את החילוק. משפטים זה משהו שגם אם השם לא היה אומר בכלל, אז היינו מבינים את זה לבד. חוקים זה כאלה שבאמת אף אחד לא היה מלא בדעתו אי פעם לא ללבוש שעטנז. מה היה? זאת אומרת, למה לא ללבוש שעטנז? אבל אחרי שהשם כבר אמר לא ללבוש שעטנז, עכשיו אפשר להבין למה. זאת אומרת, לא היינו חושבים על זה לבד, אחרי שהשם אמר את הטעם, עכשיו כן אפשר לדעת את הטעם. מצוות זה משהו שהוא מעורב, יש פה צד של חוקים, צד של משפטים. בסדר? זה פשוט מעורב גם זה וגם זה. זה כולל שני חלקים, בדיוק כמו שבת, כמו שהסברתי קודם. בסדר? אז לכן ודאי שיש טעמים למצוות מסוג חוק. אלא הטעמים האלה, אני אומר, הם אחרי שהשם נתן אותם. זה מה שנקרא שלא היינו יכולים להגיע אליהם לבד. אבל אחרי שהשם אמר אותם אפשר להבין אותם, יפה. עכשיו אנחנו הולכים לטפל בשאלה, איך מטפלים מבחינה רוחנית, מבחינה שכלית, בטעמי מצוות של מצוות מסוג חוקים. שהנידה וטהרה שאנחנו תכף נדבר על זה, זה יהיה רק דוגמה. כי השיטה הזאת, הצורה שאנחנו נסביר, היא שיטה כללית לכל המצוות מסוג חוקים. אבל הדוגמה שאנחנו ניקח, זה דוגמה אחת כדי להראות פעם אחת איך מטפלים במצווה כזאת באופן מעשי. אבל העיקרון הזה הוא נכון לגבי כל המצוות מסוג חוקים. עכשיו, אנחנו עוברים להמשך, והוא... איך מטפלים באופן שכלי, רוחני, בטעמי מצוות מסוג חוקים? יש שלוש שיטות לטפל במצוות מסוג חוקים. עכשיו אני אסביר כל שיטה, אני אסביר מה היתרון שלה והחיסרון שלה. והשיטה האחרונה, אנחנו פשוט ניקח דוגמה, וזה הנושא של נידה וטהרה, פשוט נסביר אותה באופן נקודתי, את המצווה הזאת, על פי שיטה ג', ברור? ואז אנחנו נבין את העיקרון. השיטה הראשונה היא השיטה הכללית. אני אסביר מה השיטה, אני אסביר מה היתרון והחיסרון שלה. השיטה הכללית אומרת כזה דבר. רגע, אנחנו עושים את זה בשנה ב'. שנה ב' היא פשוט, זה בדיוק מה שאנחנו עובדים על השיטה הזאת. השיטה הכללית אומרת כזה דבר. קודם אנחנו נוכיח שמשה רבינו צודק. שמשה רבינו צודק. זאת אומרת שבאמת היהדות אמת. אחרי זה אנחנו נראה שהיא אמת אבל רק עם כל החוקים וכל המצוותים וכל המצוות. זאת אומרת, היא אמת אבל רק ככה. מה זאת אומרת? אני כן תבינו מה אני מתכוון. קודם אתה מראה שהאוטו נוסע. בסדר? יש לך אוטו, קנית אוטו יפני חדש. שלב ראשון אתה צריך להראות שהאוטו זה נוסע. אבל עכשיו יבוא איזה חכם בעיניו, יפתח את המנוע ויגיד כמה ברגים יש פה. בטח יש פה כמה ברגים מיותרים. כן? אז עכשיו, באמת יכול להיות שיש כמה ברגים מיותרים. נגיד, לא היה מקום במחסן של סובארו ביפן, אז פה זה רק איזה פנים על האוטו שלנו. לא יכול להיות. תאורטית יכול להיות, נכון? איך אפשר לראות שזה לא נכון? אני יודע מה הבורג היפן הזה עושה, אני יודע אם צריך אותו או לא. זה פשוט מאוד, שתוציא אותו, האוטו לא נוסע, שאתה מחזיר אותו, הוא נוסע. אני קצת מגזים, כן? כי יש ברגים לא אפשרים דווקא לנסיעה, אבל אתה מחזיר אותו, אז מתפרק הפנס. זה לא משנה. אתה מוציא אותו, אז משהו נדפק. אתה מחזיר אותו, זה מסתדר. אז כנראה שצריך אותו, נכון? אני לא מבין בדיוק למה צריך אותו. אני מוציא אותו, האוטו עומד, אני מחזיר אותו, האוטו נוסע, אז מה שצריך אותו, נכון? עכשיו, המצוות זה אותו דבר. אנחנו רואים, עוד פעם, זה לא ההוכחה עצמה, או השיטה עצמה, זה אנחנו עושים בצורה מסודרת. זה את העיקרון. רואים, אפשר להראות, שהיהדות עובדת רק כשהיא שלמה. כל מי שעושה לחתוך חתיכה, זה כבר לא נהיה יותר יהדות. דוגמה הכי טובה זה הנצרות. הנצרות בדיוק לקחה מהיהדות את כל הדברים החביבים, כן, שאפשר להבין אותם. אבל כל בוא נגיד, בעיניים כל הבלבולי מוח, כמו כשרות וכל זה, אז אלוהים רק רמז משהו, זה לא רציני. כבר הם לא יהדות, נכון? אותו דבר הקראים, זאת אומרת, הצדוקים גם כן, עזבו את המצוות, את המצווה לשמוע לרבנן, ועשו הכל לפי הכתוב, אז זה ברור שזה, אז הם כבר לא יהודים. אותו דבר רפורמים, גם כן אמרו, בוא נעשה לנו יהדות אינסטנט, הכל נחמד, אתה יכול לשחק כדורגל עם הידיים, זה בסדר גמור, רק אל תקרא לזה כדורגל, נכון? זה כבר לא יהדות יותר, הם כבר נעלמו. אז אנחנו רואים א', משה רבנו צודק, ב' הוא צודק רק עם כל המצוות האלה המוזרות, כולל נידה ושבת וקשרות. אך רק ככה זה עובד. סימן שהמצוות האלה הם חלק מאותה אמת. ממילא יש בהם נקודת אמת גם פרטית, כמו הבורג היפני. מבינים? יפה. עכשיו, מה היתרון ומה החיסרון של השיטה הזאת? היתרון של השיטה הזאת, זאת השיטה היחידה שבה אפשר להוכיח באמת באופן שכלי אמיתי שהמצוות אמת. תכף נראה את שתי השיטות האחרות ונראה שאי אפשר לעשות את זה בשיטות האחרות, למרות שהרבה פעמים עושים את זה, צריך לדעת להיזהר מהדתיים שעובדים עליכם. בסדר? אבל בעיקרון, השיטה הזאת היא השיטה שבאמת אפשר באופן שכלי אמיתי להראות שהתורה אמת. כי אפשר להראות שמשה רבינו צודק, זה לא קשה, ואפשר להראות שהוא צודק רק עם כל המצוות האלה, ממילא השיטה הזאת נכונה. לכן, היתרון של השיטה הזאת, שיטה יחידה, שבאמת יש לה תשובה שכלית מלאה. החיסרון של השיטה הזאת, שהיא בכלל לא מדברת על המצווה שאני שואל אותך, אם גם אתה אומר באופן כללי. היא אותה תשובה גם להתקשרות וגם לנידה וגם לשבת וגם לתפילין וגם ללולב. נכון? אבל אני שאלתי אותך עכשיו למה נוטלים לולב, לא שאלתי אותך למה משה רבינו צודק. זאת אומרת, השיטה הזאת היא טובה מאוד כי אפשר להוכיח אותה, אבל יש בה חיסרון מובנה מה שנקרא, שהיא בכלל לא מדברת על השאלה שאותה שאלתי. רק באופן כללי אומרת לי שבאופן כללי נידה זה דבר נכון או קשרות זה דבר נכון, אבל אני רוצה לדעת למה. הבנתם? יפה. אז זאת השיטה הראשונה שנקראת השיטה הכללית. השיטה השנייה היא נקראת השיטה המוסרית. השיטה המוסרית אומרת, נראה לך שהמצווה הזאת בונה איזושהי מערכת מוסרית, איזושהי עוצמה מוסרית, שבלי המצווה הזאת לא הייתה מגיעה באדם. כן, מה? שהיא לא מדברת באופן ישיר על השאלה, על המצווה. אני שאלתי עכשיו על כשרות, לא שאלתי אותך על שאלה משה רבינו צודק. אני אקח משל, אני שאלתי אותך למה צריך את הבורג, לא שאלתי אותך למה האוטו לא נוסע בלי הבורג. זה בסדר, יופי, עכשיו אני מבין שצריך את הבורג, אבל למה צריך את הבורג? הבנת? כן. אז השיטה השנייה היא שיטה המוסרית, שבה אנחנו מראים איך המצווה הזאת יש לה ערך מוסרי, פועלת משהו בעולם. ממילא אני מבין שיש לה ערך, ואני מבין את טעם המצווה, לפחות אחד מטעמי המצווה. דוגמה הכי טובה לעניין הזה, זה חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק. למדתם את זה כבר? חלק אמרו כן, חלק אמרו לא, וחלק אמרו בערך. וחלק בכלל לא יודעים מה זה. זה בטוח. אז אני אגיד בקיצור מה זה, אני לא אגיד כמובן מה כתוב שם. הרעיון בחזון צמחונות ושלום זה בזה הרב מסביר למה את הטעם של כל מיני חלק מהמצוות המוזרות שאנחנו מכירים, כמו בשר וחלב למשל. אז שם הוא מסביר הרב שם, עוד פעם, לא משנה עכשיו כל מה שזה, אבל הרעיון הוא שזה בין השאר בא לטפל ביחס המוסרי לבעלי חיים. שלמעשה, מה זה המצווה לא תבשל גדי בחלב עמו? למה זה יצא בצורה כזאת מוזרה? למעשה, איזה חביבה הכינה את החלב כדי להעניק את בני הגדי הרך. מכל שאתה עכשיו תתן לה להעניק אותו, אתה גם לוקח לה את החלב, ומה הוא רוצה? בשל בפנים את הגדי שהיא רצתה להעניק אותו. זה חזרים כפולה, באמת, אתה לוקח לה את החלב, והגדי עכשיו ילך, או ימות מרעב, או אני יודע מה, יאכלו אותו זאבים. אומר, אתה לוקח תקדים, אתה לוקח בחלב שהיא הכינה לקדים ושל לתוך זה תקדים. אז זה אכזריות כפולה. עכשיו לא משנה כמה זה אנחנו מבינים או לא מבינים, נכון, לא נכון, אני רק אסביר את העיקרון. העיקרון בא להגיד לך שמצווה מסוג חוק, ודאי בשר וחלב זה דוגמה למצווה מסוג חוק, נכון? זה לא דבר שהיית חושב עליו לבד אם היית סתם איזה הונגרי שגר ביער, נכון? רק אם הקדוש ברוך הוא לא אומר את זה למשה, לא היית חושב עליו. עכשיו, מה הטעם של המסבירה? יש בטעם מוסרי, שבא ללמד אותך יחס של כבוד גם לבעלי החיים, שגם להם יש ערך, לא לחשוב שהם רק נועדו לשרת אותך לצרכים הבהמיים שלך בצורה כל כך קיצונית. בסדר? אז זו דוגמה לשיטה המוסרית. השיטה המוסרית יש גם כן יתרון וחיסרון. היתרון שלה, כמו שראינו עכשיו, שהיא מדברת באופן ישיר על השאלה, נכון? שאלו אותך בשר וחלב, בשר וחלב, לא עונה באופן כללי. החיסרון שלה הוא שזה אנלוגיה, זה לא באמת הוכחה. זה לא הוכחה באמת, זה אנלוגיה. עובדים עליכם הדתיים, כמו שאמרתי קודם. כי נכון, בשר וחלב, שנכנס לבעלי חיים, נכון, זה יופי, נכון? אתה נכנס למסעדה, כתוב שם, כשר בהשגחת כל הבד"צים שאתה רוצה. בד"ץ בית יוסף, העדה החרדית, הרבנות למהדרין. אתה יושב, אוכל שם ארוחת ערב, כולך עושר ושמחה, ואחרי זה מתברר שאחרי שיבוא אליהו הנביא, בעולם הבא, יתברר שאכלת שם בשר וחלב. עשית עבירה? חסכלי, ודאי שכן, מה קרה לך? ודאי שעשית עבירה. תגיד אונס, פטר רחמנה, בסדר, אז יש לך, הקדוש ברוך הוא נותן לך, מה שנקרא, נותן לך הזדמנות נוספת. ודאי שעשית עבירה. יש איזה בירוש כתוב הרי בהלכות יום כיפור, על מצוות שלא נודעות, אז יום כיפור מכפר, נכון? גם מצווה שאתה לא יודע, גם עבירה שעשית, אתה לא יודע שעשית עבירה. עשית עבירה, רק זה לא אותו דבר שאתה עושה במזיד, אתה עושה בשוגג, אתה עושה באונס. אבל לא, זה בוודאי שלא, למה זה עשה? אחד בשר וחלב, זה פוגם בנשמתו או לא פוגם בנשמתו? פוגם, אז בסדר, אז יום כיפור מחפר, או הקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי הוא מסכן לנוס, ראה מלא בדם. אבל הדבר עצמו הוא אחד דבר לא כשר. נכון? לא במקום שמותר, כמו במלחמה או משהו כזה, או בן אדם שהוא פיקוח. אחד דבר לא כשר, אז ממילא הוא עשה עבירה, נכון? אז איפה הצד הפסיכולוגי שלך פה? אז תחליט, אם זה פסיכולוגי, אז זה לא עשה עבירה, הוא לא יודע, הוא בכלל מסכן, חשב שהוא אוכל גלת כושר, נכון? הוא בכלל לא יודע זה בשר וחלב. אז ממילא זה אנלוגיה, זאת אומרת, מה זאת אנלוגיה? זה לא באמת עכשיו, מה כל אחד שעכשיו אוכל, כל אחד שאוכל צ'יזבורגר, אז בזה עכשיו הוא שונא חתולים, אתם מבינים? זה קצת קיצוני. עכשיו, אני לא חסך לי חולק על כבוד רבינו הקדוש, אני אומר, הדבר שהוא אומר הוא ודאי נכון, אבל זה לא הוכחה. זה אנלוגיה. זאת אומרת, זה משהו שזה נראה יפה והגיוני, אבל זה לא הוכחה לכלום. לכן העיקרון של השיטה המוסרית היא שהיא מדברת באופן ישיר, והחיסרון שלה שהיא לא הוכחה באמת. בסדר? נתת לך דוגמה, מה מוסרי בתפילין? לא אמרתי שידע מוסרי של הרבה בכל דבר, ותפילין, אין דבר יותר מוסרי מזה. כן, מה רצית להגיד? מה לא מוסרי בשר וחלב? תקרא את חזון סוכנות השלום, זה רק דוגמה. אתה מתאכזר לחיה בצורה קיצונית, זה הרעיון. אם זה כבר קיצוני, למה אנחנו עושים את זה?
למה אנחנו לא שמים לב שזה קיצוני?
שמים עוד לב, למה אתה אוכל בשר וחלב?
לא, אבל אני עושה את זה כי זה בתורה, לא?
זה טעם המצווה, יש הרבה דברים שאתה עושה ואתה לא יודע את הטעם, זה הטעם. כן, מה? עזבו את הדוגמה. לא הבנתי את הדוגמה, לא נורא. את העיקרון? העיקרון הוא שאתה לומד איזשהו רעיון, איזשהו טעם מצווה שנותן לך ערך מוסרי. אתה רוצה לתת לכם עוד דוגמה שיהיה לכם יותר קל. מצוות כשרות, למשל. למה יש כשרות? אז אחת, אני חושב להגיד טעם, למעשה, לפני שאתה הולך לשחוט פרה. תחשוב. לא משנה שאחרי זה בסוף תהרוג אותה, אבל זה לא משהו כזה בא, זה לא גזר. זה משהו שצריך לחשוב קודם לפחות. זה נכון שהורגים אותה, אבל צריך לעשות את זה בצורה מסודרת, לראות שזה הולך לפי הכללים. וזה מרגיל אותך שזה לא דבר כל כך פשוט להרוג חיה, אתה מבין? זה מה שצריך לחשוב קודם. אז זה פה מסרי לזה שטעם יש טעם מצווה שמצד אחד זה כאילו חוק אלוהי, אבל יש לזה היגיון מוסרי, ברור? מה זה לא טוב? להתאכזר לבעלי חיים?
לא, למה
התשובה המוסרית לא טוב? אז מה אם אני חושב שהסכין צריך להיות חד לפני זה, וזה אני מתחיל, יש לי יחס כבוד לבעלי חיים? זה נשמע הגיוני, נכון? אבל לא יותר. אנשים לא יודעים לחשוב בצורה רוחית. כל מיני שטויות משכנעים אותם. הם גם מאמינים שכל מיני חזרים ממאדים הופיעו פה ואני יודע מה, ולימדו אותם סינית את עתיקה. כן, מה?
מה מניע את רוב האנשים בעצם מבנה לפי מוסר? למה זה דבר שחשוב בעיניהם?
זו שאלה ממש 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 חשובה בשיעור פילוסופיה, אבל אני חושב שזה לא חשוב בכלל. אנשים חושבים שדבר מוסרי זה טוב בתור הנחת עבודה. אתה שואל למה? שאלה חביבה, אבל ממש לא קשורה לנושא שלנו. בסדר? מה יותר טוב, לגנוב או לא לגנוב? לרצוח או לא לרצוח? להרביץ לילדים מסכנים ורקים, למשוך להם באוזן ולזרוק עליהם חתולים מתים? או לתת להם סוכריה?
זה
נדע,
מה מניע את
הבן אדם בעצם כאילו? הוא רוצה להיות מוסרי, מה זה משנה עכשיו? בוא נמשיך קדימה, זה רק הדוגמה, לא צריך אם אני לא ברור לך למה להיות מוסרי זה טוב, בסדר, זה קושייה חביבה. הלאה, זה השיטה השנייה. השיטה השלישית נקראת השיטה העולמית או המיסטית. עולמית או מיסטית. מיסטית, כמו מיסטיקה. עולמית מלשון בעין. יתרון של השיטה המוסרית, יש לדבר באופן ישיר על הנושא, והחיסרון שזה לא הוכחה.
לא, זה המחלה כללית.
לא, כללית היא כן הוכחה, אבל לא מדברת על הנושא. בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. כן, השיטה העולמית או מיסטית. השיטה העולמית או מיסטית, זה בדיוק הדוגמה שאנחנו ניקח פה עם ניגע. זה בא להסביר לך את העיקרון העולמי שעומד אחרי הטעם הזה. להראות לך, זה לא משהו שיגעון פרטי, כי מה הבעיה שאנשים במצוות מסוג חוקים? נראה לי שהקדוש ברוך הוא השתגע, פתאום החליט, אני יודע מה, כל יום בבוקר בן אדם משים פרמטר על הראש, נכון? למה שכל יום בבוקר בן אדם משים אורות של פרמטר על הראש? מה ההיגיון בזה? מה אין הקדוש ברוך הוא? מה זה רוצה בידור? הוא בטח יתערב עם המלאכים שם, שהוא יכול לקרוא אנשים ללכת בריבועים שחורים על הראש. הוא באמת מצחוק שם, נכון? לא הגיוני בכלל. כל מיני דברים מוזרים אנחנו עושים. שבוע, שבוע לא אוכלים לחם. שוגעים, תאמין לי שוגעים. צריכים לאכול עוד כל האלה עם השרויה. בכלל, לא אוכלים כלום, רק תפוחי אדמה. אנשים חיים שבוע על תפוחי אדמה. אז חכמים. נכון? אז זה ככה אנשים תופסים את המצוות. למה? אין להם שום נגיעה אותם. אז מה בא להגיד לך? בא להסביר לך למשל, נגיד על מצוות מצה, שנלמד על פסח, נראה שמצה זה דבר הגיוני. המהר"ל יסביר את ההיגיון מאחורי מצה, שזה העצמיות של הלחם, זה חג של עצמיות, וזה מטפל בנקודה עצמית. זאת אומרת, השיטה העולמית או המיסטית נותן לך איזשהו חיבור בין טעם המצווה הפרטי לבין איזה עיקרון כללי. כשאתה מבין שזה עיקרון כללי במציאות, אז אין לך יותר שאלות, אתה מבין שככה המציאות עובדת. ואז ממילא אתה מבין שאתה עובד פה עכשיו לפי איזה עיקרון על, וממילא אתה מרגיש הרבה יותר טוב לעשות, וזה מבין את העיקרון בזה, בסדר? יפה. החיסרון והיתרון של השיטה המיסטית היא בדיוק כמו של השיטה הקודמת. היתרון שלה שהיא מדברת באופן ישיר על הנושא. אבל החיסרון שהיא מדברת עוד פעם זה אנלוגיה. מבינים למה זה אנלוגיה? אתן לכם דוגמה. כן, למה נועלים קודם את נעל, למה נועלים קודם את נעל ימין ואחרי זה את נעל שמאל? נכון, אבל למה, בסדר עכשיו, למה נועלים קודם, אבל שורחים קודם את רגל שמאל ואחרי זה את רגל ימין? זה באמת לדק את הבדק, כמו שאמרנו, קודם שימין זה הצד החשוב, העיקרון, ושמאל זה הצד הנפעל, אתה מתחיל עם העיקרון, לדק את הבדק, כמו שאמרת נכון, מי שלמד בשיעורים בזמן. כן? אתה מתחיל עם העיקרון, אחרי זה יורד למציאות, אחרי זה מתוך המציאות המתגבשת, אתה חוזר ומגיע לעיקרון בצורה יותר שלמה, נכון? אז הנה עכשיו דבר שהיה נראה לך איזה ג'וק של מישהו, שקודם איזה נעל לי נעול, אין לך עוד דוגמה. למה שהולכים להתרחץ, מה צריך ללחוץ קודם? את הראש. קודם את הראש, אחרי זה את הגוף. למה? שם השכל, נכון? תתחיל קודם מהשכל. הדבר הכי חשוב זה הראש, זה השכל. תתחיל מהראש, נכון? יופי. עכשיו זה נשמע יותר הגיוני, נכון? כי אתה הבנת את העיקרון. אבל בינינו זה אנלוגיה. אז מה אם מתחיל לחפוף את הראש, זאת אומרת, נתחיל מהשכל? זה שטויות, מה לחפוף מהאוזן, נהיה ותמוצר? זה שטויות, מה? זה סתם אנלוגיה. זה לא אומר שזה לא נכון, אבל זה אנלוגיה, מה שנקרא. אנלוגיה זה אומר, זה דומה. כיוון שזה דומה, זה נראה לך אותו דבר, אבל זה לא הוכחה, זה רק אנלוגיה, נכון? אז השיטה המיסטית זאת שיטה, זאת עניינה. עכשיו, עוד פעם, חס וחלילה, לא צריך לדעת שמה שאני אומר שהמצוות לא נכונות, או ששיטה העולמית הזאת היא לא נכונה. אני רק בא להגיד שזה לא הוכחה לוגית, זה לא הוכחה אמיתית. אלא זה מה שקרה אנלוגיה. אז היתרון של השיטה המיסטית, שאני מדבר באופן ישיר על הנושא, והחיסרון שלה, כמו של השיטה המוסרית, שבסוף זה לא הוכחה אמיתית. לכן, השיטה המושלמת זה או 1 פלוס 2, או 1 פלוס 3, או 1 פלוס 2 פלוס 3, ואז אתה מחוסה מכל הכיוונים. כי מצד אחד המצווה היא אמת, כי הוכחנו בשיטה הכללית שהיא פשוט אמת, נכון? כי הבורג היפני, כן, אם מוציאים אותו, אז האוטו מפסיק לנסוע, אז במילא המצווה ודאי היא אמת. עכשיו אני אסביר לך למה היא אמת, עם השיטה המוסרית, אני כבר לא חייב להוכיח לך עכשיו שהיא אמת דרך השיטה המוסרית. אם אני קודם הוכחת לך באופן כללי שזה אמת, עכשיו אני מוכן להגיד לך את הטעם, אז כבר לא נורא זה אנלוגיה. כי למרות שזה אנלוגיה, אני מבין כבר שזה אמת. עכשיו, כיוון שזה אנלוגיה, אז כנראה זה זה. מה? אתה מראה איך השיטה, המקרה הפרטי הזה, הוא חלק מעיקרון על. יש עיקרון על הדק היטב ודק ודק. אז זה מתבטא בסוף גם הנעליים שלי. אז אני מבין עכשיו למה אני עובד ככה עם הנעליים. אחרת, למה דווקא לסרוך קודם את נעל שמאל? מה ההיגיון? אני אומר, זה עיקרון על, אני מסביר לך, מה? זה השיעור. אבל זה השיעור שאנחנו יכולים ללמוד עכשיו. זה בדיוק הדוגמה שאני הולך להגיד. עכשיו אני הולך ללמד שיעור שלם על זה. קודם נסביר מה הולך להיות. וזה הסברתי, התחלתי בהתחלת שיעור, שהנושא זה נידה ותארה, אבל זה לא נידה ותארה. הנושא זה מצוות, איך לטפל באופן שכלי במצוות ואיסור חוקים. נידה ותארה זה פשוט אחת הדוגמאות. אז לכן, בסוף, מרכז השיעור יהיה נידה ותארה. אני מדבר על זה עכשיו חצי שעה, אני יודע כמה שיש, עד סוף השיעור, אני מדבר רק על זה. אבל באמת, זה רק אב טיפוס, זה מה שאני רוצה להסביר לכם. זה לא שזה כל מה שיש לי להגיד, זה אב טיפוס. לשאלה איך מטפלים במצוות מסוג חוקים באחת השיטות שהיא במקרה הזה שיטה או מה שקורה שיטה עולמית המיסטית, בסדר? אבל בעיקרון אפשר לטפל גם בשאלה הזאת בכמה שיטות, גם בשיטה המוסרית, גם בשיטה הכללית, הבנתם? זה העיקרון. אז זה היה חלק א' של השיעור שבו הסברנו באופן כללי איך מטפלים באופן שכלי במצוות מסוג חוקים. עכשיו יש לי שאלות על זה, מצוין, ואחרי זה נמשיך. כן, א' הוא מבין גם פרה אדומה, כי אפילו אני מבין, אז קל וחומר שרבי שלמה המלך. גם אותך. לא, פרה אדומה, אתה צודק, אבל מי אמר שהוא לא הבין את זה? כמובן שהוא הבין את זה. כתוב שהוא כן הבין את זה, רק אסור היה לגלות. אבל ודאי הוא הבין את זה. עניינית, עניינית, עניינית. אני הסברתי כבר, החילוק נובע לא מרמת ההבנה שלך, אלא ממקור ההבנה. מה זאת אומרת? מצוות מסוימת, שאתה, קודם שהסברתי את זה, אני רואה שאתה מבין שזאת התשובה לשאלה שלך. אז עכשיו אני אגיד שזה כן התשובה לשאלה שלך. מצוות מסוג משפטים זה משהו שאם לא היה קדוש ברוך הוא בכלל בעולם ולא היה משה רבנו ולא היה תורה, היית חושב על זה לבד. כמו לא תגנוב.
עכשיו אני אגיון אלוקי.
אני מסביר עוד פעם. ההיגיון במצוות מסוג משפטים הוא היגיון אנושי. גם יש שם היגיון אלוקים מן הסתם מאחורה. ובפשטות אתה יכול לחשוב על זה בהיגיון אנושי נטו. בסדר? מצוות מסוג חוקים הם כאלה שלעולם לא היית מגיע להם בהיגיון אנושי. אין לך שום נגיעה לזה, אין שום סיכוי בעולם ששעפני זה היית חושב על זה לבד. אבל אחרי שהשם נתן אותם, אז אתה יודע שזה טעם. אתה מבין? אחרי שהשם אמר לך שעכשיו לשמור בשר וחלב, עכשיו אתה חושב, רגע, למה השם אמר את זה? בטח זה הגיון. לאט אתה רוצה את ההגיון, אבל לפני זה לא יודע איך הוא מגיע לזה. אז החילוק הוא לא בידיעה על טעם המצווה, אלא במקור המצווה בעצמה. האם המצווה הייתה יכולה להגיע דרך ההגיון האנושי, היא חייבת להגיע דרך הקדוש ברוך הוא, אתה מבין? כן, מה? לא, כי הם מקור המצוות. לא, זה היה בדרך כמו נבואית. זה לא אותו דבר כמו המשפטים שזה הגיון אנושי, זאת אומרת, גם בבלגיה יכולים להגיע לזה. ראינו, כתוב שתי קריאותיו נעשו לו כשתי רבנים. אפשר להגיד שהוא קיבל את מעמד הר סיני בעצמו באופן פרטי, אתה מבין? אז זה לא דומה. טוב, הלאה. אז זה היה החלק הראשון. עכשיו אנחנו עוברים לנושא נידה. כן.
יש מצב שמוסר זה באמת דבר טבעי לאדם, לא משנה באיזה חברה, בשביל קשר לדעת קושי?
כן, מוסר באופן כללי זה דבר טבעי, רק זה יכול לקבל צורות מוזרות לפי החינוך. זאת אומרת, יכול להיות שמישהו עכשיו שזה מוסרי למשל לרצוח לרקע כבוד המשפחה כמו שהערבים עושים. הוא חושב שזה מוסרי, אז בואו נגדיר. הנטייה המוסרית היא אנושית טבעית ויש לזה כל האדם. כל אדם שואף לטוב ושונא את הרע. אבל עכשיו יש לפעמים בעיות בהבנת המושג מה מוסרי ומה לא מוסרי. אחד יחשוב שמוסרי זה לרצוח ואחד יחשוב שמוסרי זה לא לרצוח. אז הנטייה המוסרית היא אוניברסלית, והיישום זה כבר, בוא נגיד, הרוב הוא משותף לכל האנושים, אבל יש דברים שיש בהם מחלוקות. אבל העיקרון המוסרי משותף. הלאה, עוברים לנידה וטהרה. טוב. אז מה הנקודה? מה? דף? בבקשה. אני אדע. יש עוד מישהו שאין לו דף? נהיה דפים. יש פה מלא דפים. חסר דפים. לא חסר בכלל דפים. עוד מישהו רוצה דפים? אתה רוצה דפים שם בחוץ? רוצה דף? תעבירו לו. טוב, יש פה דפים מי שצריך. טוב, אוקיי. אוקיי, אז דבר ראשון, מה הבעיה בנידה? למה אנשים, למה אצל החילונים, או חילוניות, או כל החילוני הזה, גם אפילו אצל הרבה דתיות ודתיים, זה נתפס בתור דבר בעייתי. מה הבעיה? כי מבינים שמה, אישה מלוכלכת, טמאה, מגילה, כל מיני מילים עוד יותר לא יפות. מה אני מגילה? אתה מגיל. איך אתה למקווה? מה אתה רוצה ממני? אני צדיקה וטהורה לגמרי. זאת אומרת, אתה טמא, אני טהורה, נכון? אז גם אנחנו מבינים שמשהו פה לא בסדר, מה המסכנה הזאת, מה עשתה? כן, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, חוץ גם היא צריכה ללכת, זה מה אכפת? אפשר אומר שלא ללכת, נכון? ובטח בעולם החילוני זה נתפס מה אני טמאה, מה אישה טמאה, זה הדתיים נגד נשים וכו' וכל השטויות שאנשים מלבישים על הדברים האלה, בסדר? זאת מה הבעיה פה למעשה? שתופסים את המידה בתור איזה דבר שהוא בעייתי מבחינה מוסרית, נכון? מה הנקודה בזה? איך אנחנו מבינים את זה? עכשיו מתוך זה באמת באים להגיד שיש פה בעיה בדת או בעיה בתורה. מה הנקודה? איך אנחנו מבינים את זה? עיקר הנקודה זה להגדיר מחדש את המושג טומאה וטהרה. עכשיו אנחנו יכולים לענות על הטעם העולמי, כמו שאמרנו, הטעם הרוחני, למצוות נידה ולהבין את טעם המצווה, שזה מתחלק לשתי חלקים. א', להבין בכלל את המושגים טומאה וטהרה, ומתוך זה להבין את המושג נידה בפני עצמו ולראות שאין לזה שום בעיה, זה דבר... ודאי שזה דבר מאוד הגיוני, זה דבר הכי הגיוני בעולם. אז דבר ראשון אנחנו נראה שהטומאה והקדושה הם דבר מוסרי. בואו נקרא עכשיו בכוזרי למטה, אתם רואים? בדף שלכם אמר הכוזרי. בכל זאת טובה בעיניי דרך קראים להיזהר מן הטומאות. זאת אומרת, היה דיון ארוך בין רבי יהודה, בין החבר ובין מלך הכוזרים, בשאלה האם הקראים צודקים או אנחנו, היהודים הרגילים צודקים. לא משנה מה היה טענות פה ושם ולצורך העניין, אבל בסופו של דבר אמר הכוזרי, בכל זאת טובה בעיניי דרך הקראים להיזהר מן הטומאות. הקראים, כיוון שהם, כנראה, אני לא בקיא בזה, אבל אני יודע, זה דרך הכוזרי. אבל כיוון שהם מקיימים את התורה בכתב כפשטה, אז התורה בכתב כתוב להיזהר מטומאה וטהרה, ולא לגעת בנבלה וטומאת מת, אז הם נזהרים, לא, הם נזהרים מטומאות וטהרות, ואנחנו כמו שאתם יודעים, חוץ מכהנים שנזהרים לא להיטמא בטמא מת, אבל חוץ מזה הם מלטפים עכברים מתים בלי בעיה בכלל, זאת אומרת אין לנו שום בעיה להיטמא בשרץ, וכל הטומאות בעולם אנחנו נטמאים בלי בעיה בכלל, נכון? והקראים הם לא נטמאים, אז לכאורה הקראים יותר בסדר לכם, כי אתם מה אתם? אתם בטלנים. טוב, עד כאן השאלה. תשובה. אמר החבר, הטומאה והקדושה הם שני דברים העומדים תמיד זה מול זה. לא יימצא האחד מהם כי אם בימצא חברו. ובמקום שאין קדושה, אין טומאה. הטומאה אינה כי אם עניין האוסר הבעלה ולגוע בדבר בדברים שבקדושה. עכשיו בוא נעזוב עכשיו את המקרה הזה של טומאה וטהרה רק בנושא של מקדש ונתרכז בה. כלל הראשון שאמרנו, בוא נקרא את זה עוד פעם. הטומאה והקדושה הם שני דברים העומדים תמיד זה מול זה. לא ימצא אחד מהם, כי אם ימצא חברו. מקום שאין קדושה, אין טומאה. מה למדנו, מה העיקרון שהוא אומר? העיקרון שהוא אומר שטומאה וטהרה זה לא מושגים מוחלטים, אלא מושגים יחסיים. כי מה אנחנו חשבנו קודם? חשבנו שטמא זה סוג של רע, וקדוש זה סוג של טוב. אנחנו תפסנו את הטומאה והטהרה בתור מושג מוחלט, מושג אבסולוטי מה שנקרא. זאת אומרת, אם אני טמא, אז עכשיו יש לי בעיה. אם אני טהור, אז עכשיו אני בסדר במשהו, נכון? אבל באמת הוא מסביר שטומאה וטהרה הם מושגים יחסיים, הם תמיד עומדים אחד מול השני. לכן, כשאתה מדבר על טומאה או טהרה, אתה צריך להגיד טומאה או טהרה ביחס למה. זה לא מושג שעומד בפני עצמו, אתה יכול להגיד, אני עכשיו טמא. אין דבר כזה, אני אגיד, למה אתה טמא? או אני עכשיו טהור, השאלה, למה אתה טהור? מה זאת אומרת, עוד פעם? המושג טומאה וטהרה, אני אומר, הם מושגים שתמיד מטפלים בשאלה מסוימת נקודתית אחת, שלגבי האדם יכול להיות טמא ואדם יכול להיות טהור. ממילא, מה אנחנו מבינים מזה? אנחנו מבינים מזה שמה הגדרת המושג טומאה? טומאה זה סוג של חיסרון בדבר מסוים, וטהרה זה סוג של שלמות בדבר מסוים, אבל זה תמיד הדבר אחד. בוא נקרא רגע עוד פסקה פה ואז נסביר את זה. ברכם תארים רחמים, רואים זה מעולת ראייה, הערות עליונים וכולי, אנחנו נדלג עד בערך איפה ש עד שמודגש בקו, וכל כוח, רואים, וכל כוח מחובר בהגבלה ומיצרים, הוא אחוז במגרעותיו שהן הם תומותיו. והרי הכוח הזה צריך הוא טהרה. בואו נזכרה את זה עוד פעם ונסביר. כל כוח מחובר בהגבלה ומצרים, הוא אחוז במגרעותיו שהן הם תומותיו. והרי הכוח הזה צריך הוא טהרה. מה זאת אומרת? בואו נסביר את זה עכשיו במילים שלנו. זה אומר שהגדרת המושג טומאה זה חיסרון בדבר מסוים, לא בכלל בחיים. דוגמה. מי שהגובה שלו מטר 20 הוא תמה לכדורסל, אתם מבינים? כן, תמה זה אומר שיש לו חיסרון בדבר הזה. זה לא משהו שהוא מגיעיל, מאחד שגובה מטר 20 הוא מגיעיל. הוא חסר לו משהו, הקדוש הוא שונא אותו, זה לא שייר, הוא תמה לכדורסל. כי זה בדיוק החידוש פה, שהמושג טהרה וטומאה זה לא מושגים אבסולוטיים, זה לא מושגים מוחלטים. שאדם עכשיו הוא מגיעיל, הוא תמה, גועל נפש, תתבייש לך. או הפוך הוא טהור. אבל זה ביחס למשהו, אדם שחסר, עכשיו אדם שמשל, אני יודע מה, תמה לשחות בים, כי הוא עכשיו יש לו שפעת, אז הוא מגעיל. הוא לא מגעיל עכשיו להיכנס למים, זה הכל. לכן, לגבי שחייה בים הוא נקרא תמה.
אבל כמה קשור למה
שלילי? זה לא קשור לשלילי, זה קשור ל... אבל הדבר עצמו שזה קשור אליו הוא לא דבר ערכי, אתה מבין? למשל כדורסל זה דבר ערכי, אז אפילו מישהו נמוך הוא טמא לכדורסל. עוד פעם, לא רגילים להשתמש במינוחים האלה.
זה לא יכול להיות גם מושגים ערכיים.
זה יכול להיות גם מושגים ערכיים. בסדר, זה יכול להיות גם מושגים לא ערכיים. לכן, באופן כללי, המושג טומאה וטהרה לא מבטא ערכיות. הוא מבטא חוסר מוכנות לדבר מסוים או מוכנות לדבר מסוים. הדבר עצמו בדרך כלל יכול להיות דבר פרווה לגמרי. זה רק דוגמה. ואדם עכשיו צריך להיכנס לבית המקדש, לעבוד, בסדר? עכשיו לצורך העניין יש בו סיבה למה לא להיכנס. לדוגמה, מה הסיבה? למשל, כהן שמת לא מת, אסור לו לעבוד בבית המקדש. הוא לא תמל. כנראה אסור לתמל למתים, נכון? אבל אם הוא לא חוץ מכהן גדול, אם הוא עכשיו מה שקרה עונה, זאת אומרת הוא עכשיו מתאבל, ביום הראשון, אז הוא אסור לו לעבוד עבודה. למה? למעשה? עכשיו זה בעיה בנפש, נכון? הוא עכשיו, הוא עצבני עכשיו, הוא חושב על זה שמתו לו, נכון? אז הוא לא, עכשיו, הוא תמה, הוא מגעיל, חסר לו משהו? לא. אז הדבר עצמו לעבוד על זה, זה דבר נפלא. עכשיו, זה שבן אדם לא יכול לעבוד, יש לו בעיה, הוא לא יכול עכשיו לעבוד. אז הסיבה שאנחנו מבינים שתומעה זה סוג של חיסרון, הסיבה שאנחנו חושבים שתומעה זה דבר רע, זה בגלל שזה באמת הצד של חיסרון. אבל כיוון שהנושא עצמו הוא לא קשור בכלל לרע ולטוב בדרך כלל, אז באמת זה לא קשור לטוב או לרע, זה קשור לחוסר מוכנות או כן מוכנות. מי שמוכן למשהו נקרא שהוא טהור אליו, מי שהוא לא מוכן למשהו נקרא שהוא טמא אליו. אז המושגים קדושה וטהרה וטומאה הם אומרים חוסר שייכות או שייכות. בואו ניתן דוגמה שהמילה קדוש היא לא בהכרח מילה חיובית. איזה דוגמה אתם מכירים? נכון, הנה הקדשה היא בעיניים, נכון? מה, למה קוראים לה קדשה? מה קדוש בגברת הנאצלת הזאת? מה קדוש בה? למה קוראים לה קדשה? למה הקדשה? מה קדוש? נכון, היא מיוחדת. אז קדוש זה פשוט מיוחד למשהו. כל אנשים הם נורמליות, והיא שונה מכולם, היא מיוחדת מכולם. ומה מיוחדת? שהיא מקודשת, כלומר מיוחדת לעניין הזה. נכון? אז עדיף להיות טמאה במושגים האלה, נכון? כי קדוש זה מוכן למשהו, לא קדוש זה לא מוכן למשהו. אז קדוש זה לא דווקא חיובי או שלילי, בדרך כלל קדוש זה חיובי, כי קדוש זה מוכן למשהו. יותר טוב להיות מוכן או שלא מוכן בדרך כלל. לפעמים, לנושא הזה עדיף לא להיות מוכן. אז אם אתם רואים שהמושגים קדושה וטהרה, זה מה שאומר רבי יהודה הלוי, הוא אומר שהמושג קדושה וטהרה, הם תמיד עומדים אחד מול השני. הם לא עומדים מושגים אבסולוטיים. אתן לכם עוד דוגמה ותראו איך העסק הזה עובד. יש במשנה מקום שכתוב, שאל צדוקי גלילי את רבי, לא זוכר מי שם, כמה שאלות. אחד מהם זה, קובר לכם פרושים שאתם מטמאים את אמת המים הבא ממשהו כזה, ולא משנה, בא מבית הקברות וכו'. אמר להם, קובר לכם צדוקים שעצמות יוחנן כהן גדול טמאות, ועצמות חמור טהורות. עצמות של חמור הן טהורות, ועצמות של יוחנן כהן גדול הן טמאות. תחליט, מה זאת אומרת? זה גואל, איך זה יכול להיות? בסדר, מה העיקרון של המים? מי יותר קדוש? יוחנן כהן גדול או חמור? אז למה עצמות של חמור טהורות ועצמות של יוחנן כהן גדול טמאות? כי זה בכלל לא קשור האם הדבר חיובי או שלילי. למה זה? תכף אנחנו נסביר למה זה, למה דווקא זה תמיד וזה לא תמיד. אבל זה לא קשור בכלל, זאת אומרת, זה מושגים תמיד יחסיים. בסדר? עכשיו, חמור פשוט לא מתאמר, זה מנהל, זה לא שייך אליו שיהיו טהורות. למה? כי הוא לא שייך לקדושה. מה שייך לקדושה, שייך לטומאה. זה לא מה שייך לזה. הלאה, בואו נמשיך טיפה קדימה. אז הבנו בשלב זה שההגדרה של טומאה היא לא דבר שלילי, אלא חוסר מוכנות לדבר מסוים. עכשיו בואו נעבור הלאה. כן, מה? לא, כן, כן. אבל זה לא קשור לשלילי, תכף נסביר את זה. הוא אמר דבר נכון. אבל זה לא קשור, התומעות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו בנושא הזה הן קשורות למוות, אבל זה לא דבר שלילי, זה החידוש, תכף אני אסביר. אבל אמרת דבר נכון, יפה. עכשיו בוא נדבר על השאלה מה זה תומעה. כמו שאמרו נכון, מה אבי אבות התומעה? המת. המת הוא אבי אבות התומעה. תומעה באמת תמיד קשורה למוות. למה תומעה קשורה למוות? תחשבו לפי הגדרה שאמרנו. אין דבר יותר חסר מהחיים מאשר מוות, נכון? את המת הוא לא דבר רע מסכן, נכון? מה, המת הוא רע? ואתה מת בגיל 90 אחרי שלמד את כל השעה 18 פעם. מה רע בו? כמו שאמרתי, עצמות יוחנן כהן גדול. מה רע בכהן גדול? יוחנן כהן גדול. הוא מת, כולם מתים, הוא לא עושה שום דבר רע. מת, משה רבינו מת בגיל 120. אני אסביר לך.
יש הבדל בין אנשים לפי הדרגה שלהם לתומה של
ה... אני אסביר לך, הכל יהיה ברור. זה דבר קודם, זה יותר קרוב. המוות פה, זה לא בגלל שהמוות רע מצד עצמו. אלא לחיים, מצד החיים, אין דבר יותר חסר מהמוות. אז ממילא, המוות זה אבי אבות הטומאה, כי אין חיסרון יותר גדול בחיים מאשר המוות, ברור? אז יוצא מזה שכל הטומאות שאנחנו תמיד מדברים עליהן, הן תמיד קשורים לסוג של חיסרון בכוח החיים. בוא נגדיר עכשיו מחדש. טהרה, או טומאה, היא סוג של חיסרון בכוח החיים. המוות הוא הדבר הכי חסר מכוח החיים בעולם, כי אין לו בכלל חיים. וכל התרומות האחרות, כמו שאנחנו תכף נראה, הן תמיד קשורות לחיסרון בכוח החיים. עכשיו בואו תעברו על כל הדברים הטמאים שאתם מכירים, ובואו נראה איך הם קשורים בדיוק לעיקרון הזה שאמרו. כן, איזה דברים תרומות אתם מכירים? מה? זה אנחנו נגיד אחרי זה. כן. טומאה זה תמיד חיסרון בכוח החיים. לכן הדבר הכי חסר בעולם זה מת.
אוכל לא
כשר, אוכל לא כשר הוא לא תמיד. אסור לגעת באוכל לא כשר? שרץ מת. שרץ עכבר חי, אתה יכול לתת אותו כמה שאתה רוצה. שרץ מת.
יש גם שרצים שאסור
לדעת עליהם
של חיים.
לא. לא. יש כאלה ש... תרגעו, צריך להבדיל בין מצווה מהתורה ומדרבנן לבין כל מיני ג'וקים. אתם מבינים? אין בעיה ללטף עכבר, למרות שהוא שרת. תגיד שללטף עכבר זה לא, אולי לא דבר ש... לא, הוא אומר לך אולי לא לטף עכבר ואחרי זה כנסת בכנסת, למרות שמצא באמת אין שום בעיה. כן. רגע, לאט לאט. בוא נתחיל אחד אחד. מה אתה אומר? גוזרים ציפורניים, צריך לטול ידיים. למה? כי חוצאת משהו מהגוף, חסר משהו מהגוף, נכון? גם אחרי שמסתפרים גם כן צריך, נכון? רק שנייה, אחד אחד, חבר'ה. אחרי שמסתפרים או גוזרים ציפורניים, צריך ליטול ידיים.
אחרי שמלכים
גם? כן. זה סוג של תספורת,
להפריע בנתיב.
מה? לא, זה מצד נקיות, זה משהו אחר. תראו, זה דבר שידעתי שנגיע אליו, אז אני אומר אותו עכשיו. תראו, צריך להבדיל בין מה שנוטלים ידיים ומצד נקיות, לבין מה שנוטלים ידיים מצד טומאה וטהרה. מה שאחרי השירותים, נגיד, דוחצים ידיים, זה לא מצד... טומאה וטהרה, או אחרי המקלחת, או דברים כאלה, זה לא מצד טומאה וטהרה. אדם שנגע במקומות מחוסים, במקומות שהם... בנעליים הוא צריך ליטול ידיים. לא בגלל שהנעליים טמאות, אלא בגלל שהם גם של נקיות.
חלקים גדולים זה כן,
לא, אני לא חושב. לא חושב שזה טומאה וטהרה, אולי כן, בסדר, לצורך העניין. אבל יש הרבה דברים שהם מצד נקיות. ויש נטילות ידיים, או טבילות, או דברים של טומאות שהם מצד עצם הטומאה והצהרה. בואו נראה דוגמאות, תנו דוגמאות יותר שמנות, איזה טומאות, משהו מהתורה, לא משהו. מצרה, מצורה חשוב כמת, נכון? זה סוג של חיסרון, של מחלה כזאת, שהיא נפשית חמורה.
זה פחות מ...
נכון, לכן מצרה זה פחות ממת. המת הוא אבי אבות הטומאה, מצרה זה טומאה פחות חמורה, כן. זב. זב, זה אותו דבר, מה זה זב? זה סוג של קלקול, זה כמו נידה, אותו עיקרון, תראו נסביר את זה. אני אסביר הכל, חברים. איזה עוד סוגי טומאות הם מכירים? טומאת קרי. למה? מה הבעיה בטומאת קרי? זה כיסרון לכוח החיים, נכון? זה משהו שהיה צריך ליצור חיים, ועכשיו הוא לא יוצר חיים. אותו דבר בדיוק נידה. מה זה נידה? מה זה נידה באופן פיזיולוגי? זה אומר שביצית שהייתה מוכנה עכשיו להיפרות, מה שנקרא, ולעשות ממנה, להיוולד מזה ילד, כן? היא עכשיו מתה, זאת אומרת פעם ב-X זמן, פעם בחודש בערך הביצית מתפרקת ואז האישה נידה ואז נוצא, יש מהמאגר יוצאת עוד אחת חדשה ועוד פעם האישה עוברת להיות מוכנה ללד. בסדר? רק שנייה. לא חיות מאוד, רק חיות מתות מאוד. לא החיות עצמם. כן, נבלה, יש טומאת נבלה, אין טומאת חתול. רק שהן מתות, במותם, כל אשר ייפול לתוכו במותם, גם השרץ הוא טמא רק שהוא מת.
למה קוראים לחזה
חיה טמאה? חזה טמאה כי היא חיה מגילה ועלובה ואי אפשר לאכול אותה, לכן היא טמאה לגבינו היהודים, לא יכולים לאכול אותה, לעומת הפרה שהיא טהורה שכן אפשר לאכול אותה, כי חזיר אסור לאכול אותה. נכון שחזיר גם חזיר מותר.
מה היא שבע?
מה קשור טומאה וטהרה?
זה
לא קשור. יש טומאת משקים שגזרו את הרבנן, ואז אמרו, מה זה הגדרה של משקיע? אז דבש הוא סוג של משקיע, זה הגדרה של איזה, מה זה משקיע? זה לא קשור. וזה גזרו משום משקים של זב, או משקים של מצורה. זה גזרה, זה לא קשור.
מה יכולה לעבור את הידי...
זה לא קשור עכשיו, זה לא נכון, זה רק מדרבנן ככה. וגזרו משום משקי זב וזבה שהוא מטמא דאורייתא. אז זה לא קשור. איזה עוד טומאות אתם מכירים? בואו נראה אם עברנו על כל הטומאות. שעברנו על שרץ, עברנו על טומאת נבלות, עברנו על טומאת מצורה, טומאת זב, טומאת קרי, טומאת נידה. טומאת מת. מה? אפר פרה אדומה. אפר פרה
אדומה
זה גזירת הכתוב באמת. ועל זה באמת הקושייה על נזרת פרה אדומה זה איך היא מתארת את התאורים ומתמת את הטמאים. זה כמובן העיקרון של חיסרון בכוח החיים ששורפים את הפרה, וזה סוגיה בפני עצמה. נהננו, בואו נעצור רגע פה. אז אנחנו רואים, מה? לא שמעתי. תבל הוא טמא?
השני לטומאה וכל זה, זה דברים ש...
סליחה, מה קשר? מעשרות אמרת? לא, אין שום קשר למעשרות
לבין טומאה.
שני לטומאה זה אחד שנגע בראשון לטומאה. וראשון לטומאה זה אחד שנגע באב הטומאה. זאת. שני לטומאה זה משהו שנגע בראשון לטומאה, וגם כזה, זה רק כלים ואדם לא מטמאים. זה סוג של גיט. אוכל וכלים, סליחה, לא מתאמים, לא הופכים ראשון לשני. זה לא קשור למעשרות בכלל. זה לא מעשר שני, אין שום קשר למעשר שני לבין שני לטומאה, ממש שום קשר בכלל.
יש קשר למעשר שני לטומאה. יש
לא, שלילי גמור. יש מה שנקרא תרומה. תרומה היא, יש... אתה מדבר על זה ששלישי יש רק בתרומה. בסדר, זה לא קשור לזה. תנו לי להגיד את העיקרון ואז תראו איך הכל מסתדר. מה?
אני מבין שנגיד הבן אדם המת הזה, או העכבר המת הזה, הוא תמי בסדר. בן אדם המת הזה הוא תמי בסדר, הוא אוהב אותו טומאה. אבל למה אם הייתי איתו באותו אוהל, אסור לי נגיד לאכול...
אני חושב שזה טומאת אוהלים, זה לא קשור. שואל למה טומאת... טוב, חבר'ה, אם תורידו את הידיים, תנו לי לדבר שתי דקות רצוף, אז הכל יהיה הרבה יותר טוב. הדבר הראשון ראינו שכל נושא טומאה קשור לחיסרון בכוח החיים. עכשיו יוצא מזה. שכמה שחיסרון כוח החיים הוא יותר גדול, ממילא התרועה היא יותר גדולה. זאת אומרת, עכשיו הנה הגענו ליוחנן כהן גדול ולחמור. חמור, גם שהוא חי הוא בסך הכל חמור. אז ממילא אין בו חיסרון גדול בכוח החיים. אז גם שחמור מת, הוא לא יותר טהור ולא יותר תמים מחמור חי. כי, בסדר, הנבלה שלו מתמת, אבל העצמות שלו לא מתמים. אבל יוחנן כהן גדול שכולו קדושה וטהרה, ממילא זה חיסרון הרבה יותר גדול במציאות כאשר הוא כבר מת, נכון? ממילא התומעה של האדם היא יותר חמורה מתומעה של חיה. ולכן גוי לא מתמד באוהל למשל, כן? כי תומעת ישראל היא יותר חמורה, כי הקדושה שלו שייכה יותר חמורה. אז עכשיו, רמות התומעה הן קשורות לעוצמת החיים שהייתה מקודם. כמה שהדבר היה יותר בעל עוצמת חיים, ככה שהוא חסר, הוא נחשב תומעה יותר גדולה, כי יש פה חיסרון יותר גדול. אבל לגבי כל התומעות של נגיעה, מסע, מסית, אוהל והכל, זה פשוט צורות שבהן אתה מתחבר לעיקרון הזה. עכשיו, אוהל זה הצורה הכי אמורפית, זאת אומרת, הצורה הכי כללית, נכון? אז רק ישראל מתמים באוהל, רק מת ישראל מתמה באוהל, כי רק ישראל יש להם קשר רוחני, אתה מבין? אז לכן, הם יכולים, זאת אומרת, כיוון שאתה נמצא עכשיו עם ישראל חסר לצורך העניין, באותו עולם, אז אתה כבר תמה. בזמן שגוי הוא תמה רק במגע. משם זה רק ממש תומה אמיתית, רק שזה, שאתה מתחבר לערך הממשי שלו. בישראל יש להם השפעה סגולית כללית. אבל זה לא קשור לשאלה שלנו, לנושא שלנו. נענינו, בואו נראה מה אנחנו יודעים עד עכשיו. אנחנו יודעים שהמושג טומאה וטהרה זה מושגים יחסיים ולא מושגים מוחלטים. ב', עוד שכחתם טומאה אחת. מי שיושן וקם בבוקר, נכון? יש לו טומאה, למה? שינה אחד מ-60 במיטה, נכון? זה סוג של חיסרון בכוח החיים. כן, מה?
באדם שיש לו חולי מסוים, זה גם קצת גבוהה?
לא. אני יודע שבתורה זה לא כתוב, אז לא. חוץ מצרה. כנראה מחלות רוחניות כן, ומחלות גשמיות לא.
אבל זה גם סוג של חיסרון.
מה?
זה גם סוג של חיסרון.
אני אומר, אני חושב שיש מדרגות בזה. גם פעם אחת בן אדם עצוב, אז זה גם כן סוג של טומאה. יש רמות בזה, יש מדרגות.
זה גם טומאה?
לא שמעתי.
זה אדם אימון שכאילו רגע משהו.
לא, האדם עצמו לא, העבר, יש טומאת עבר, עבר. עבר מנחה או משהו כזה. אני עכשיו לא אחראי על איך התורה הגדירה בדיוק מה זה חיסרון כזה או חיסרון אחר. אני מבין את העיקרון. חבר'ה, בואו נמשיך. עכשיו ראינו שהמושג טומאה הוא קשור באופן ישיר למושג קדושה, כמו שאמר רבי יהודה הלוי בדיוק. זאת אומרת, עוצמת הטומאה היא כמו עוצמת החיסרון, עוצמת הקדושה שהייתה קודם. עכשיו בואו נחזור לנושא של נידה. עד כאן העיקרון הכללי שלמדנו מה זה בכלל טומאה וטהרה. ובית, איך, ממה הם נובעים? זאת אומרת, האם שמידד איזה חיסרון לכוח החיים, ומילא, יש פה איזה חוסר של דבר מסוים. זאת אומרת, חוסר לנקודה מסוימת, כמו שאמרתי, חוסר מוכנות דבר מסוים. עכשיו, מה הנקודה במידה? עכשיו אנחנו עוברים לנקודה של מידה, ונראה איך זה מתחבר לעיקרון הזה, כמו שהסברתי, השיטה המיסטית קודם. הרעיון הוא שהקשר בזוגיות הוא צריך להיות קשר שלם. כי הזוגיות בכלל, בעם ישראל היא לא רק איזושהי טכניקה עכשיו למצוא את ה... בוא נגיד, למלא את הצרכים הבסיסיים שעכשיו אני יודע מה, אני רוצה מישהו לדבר איתו או חבר או מין או כל מיני דברים כאלה. אלא הכוונה שרוצים לבנות פה קשר שלם. קשר שלם הוא כולל גם את הצד הגופני בצורה שלמה. זה החידוש, בוא נגיד, חילוני לא מבינים. למרות שגם בכל ההדרכות החילוניות אומרים שגם שלשמור על קשר גופני טוב צריך... כמו הדתיים לשמור על נידה, כי אחרת זה לא עובד. ומסתבר שזה גם עובד בממשות, מה שאומרים חז"ל, בתור טעם מצוות נידה, למה גזרו מצוות נידה? כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעה ראשונה. מה שאתה עכשיו מרחיק אותם, אז עכשיו, כדאי רוצים אחד את השני, אבל אם כל הזמן נמצאים ביחד, אז יש לב נמאסים אחד לשני, למרות שקשה לכם להבין את זה, אבל כנראה זה ככה. אז עכשיו, העיקרון אומר שאנחנו רוצים לבנות פה קשר שלם בכל המובנים, כולל בקשר הגופני. מה זה אומר? זה אומר שיש מצב שבו יש חוסר מוכנות לקשר גופני. הסברנו כבר שנדע שטומאה זה לא דבר רע. זה חוסר מוכנות לדבר מסוים. הנה, אתן לכם דוגמה לטומאה אחת ששכחתם, שהיא דוגמה מצוינת למה שאני אומר, שאין שום קשר בין טומאה לדבר רע. יש מסוגה של טומאת לידה. נכון? מה רע בזה שאישה ילדה עשתה דבר נפלא, הביאה עוד נשמה יהודית לעולם? מה דבר יותר נפלא וגדול מלידה? הייתי מצפה שהאישה הזאת לא רק שלא תהיה טמאה, לא רק שהיא לא תהיה טמאה, אלא תהיה כולה קדושה וטהורה עכשיו 15 שנה. נכון? במקום זה יש טומאת לידה. למה? כי זה ברור, כי זה חיסרון בכוח החיים, נכון? היה שניים ונהיה אחד. היה בן אדם כפול, עכשיו היא נשארה לבד. זאת אומרת, יש חיסרון בכוח החיים שלה. זה לא שהיא רעה חס וחלילה, אתה לא יכול להגיד מילה אחת רעה לאישה שילדה, נכון? מה רע בזה? אתם רואים שטומאה לא קשורה בכלל לרע, היא קשורה לחיסרון בכוח החיים. אז אני אומר, אני מתלבט אם זה נקרא חיסרון ממך או שזה מצד הקיות. נכון? אני לא יודע אם זה מצד הקיות או זה, מה?
למה יש בטומאה של אישה, אם היא ילדה זכר או ילדה
נקבה? זה דבר מאוד יפה להגיד, אבל נגיד את זה תכף. בסדר? יש לי תשובה לזה. חבר'ה, בואו נתקדם. חבר'ה, בואו נתקדם, אחרי זה נהיה שאלות. שנייה, בואו נתקדם טיפה. טוב. כן, אז אמרנו שהעיקרון הוא שאנחנו רוצים לשמור גם על שלמות בקשר הפיזי, לא רק בקשר הרוחני, אנחנו רוצים שהשלמות תהיה בכל דבר. יש מצב, זמן מסוים, שבו אין מוכנות לקשר פיזי. נכון שגם בתקופה הזאת אי אפשר ללדת, אבל זה לא הסיבה. הסיבה היא שצריך להיות, גם האישה שהיא כבר לא יודע, לא יכולה ללדת, גם כן חייבת בטומאת מידה. כי הנקודה היא שזה זמן שלא מתאים לקשר הפיזי, ולכן האישה טמאה לבעלה. היא לא טמאה לשום דבר אחר. נכון שיש מקומות בשולחן ערוך, יש דעה שבסוף היא לא להלכה, שאישה נידה שלא תבוא לבית כנסת לשמוע קריאת התורה או משהו כזה, אבל להלכה זה ודאי לא ככה. להלכה יכולה לבוא לשמוע קריאת התורה, אין שום בעיה בעולם. למה? כי אין דבר, היא לא רחס וחלילה בשום דבר, היא נפלאה, היא גדולה, אין כמוה. רק בזמן הזה היא לא מתאימה לקשר גופני. וכיוון שהתורה רוצה שהקשר גופני יהיה שלם, אז יש זמן מסוים שבו לא מתאימים לקשר גופני, אלא היא אסורה על בעלה. היא טמאה לבעלה, תבינו, היא טמאה לבעלה, היא טמאה גם לא לבית המקדש, כי שם זה כל סוג של חיסרון. חס וחלילה, לא צריך לשבת מחוץ למחנה. לא צריך לשבת מחוץ למחנה, איפה המצאת את זה?
לא, אני לא רוצה
לשבת. כן, מותר לדעת. מותר לדעת. יש דעות בשולחן ערוך שלו, אבל בפשטות יכולה כל דבר. לא נכון, אתה טועה. רק זב ומצורע מזרחים. זב ומצורע! זה לא קשור לטומאת לידה. אז אני אומר, כי יש פה זב ומצורע, זה סוג גם של חיסרון נפשי. בצורה הרי אמרנו, זה בא לשון, הרי יש כל מיני צרות מזה. אז עכשיו יש כללים מסוימים, איזה טומאות, יש בהם גם חיסרון, נקרא לזה מוסרי, ערכי, כמו שכבר דיברנו על זה בהתחלה ראשית. אבל ודאי, טומאת לידה היא לא קשורה לשום חיסרון ערכי. כמו שאמרנו, טומאת לידה לא קשורה לשום חיסרון ערכי. אלא זה חיסרון בכוח החיים. ממילא יש בצד שצריך להשתלם. עכשיו, בואו נענה רק לגבי ה... שהתורה, מזה למדנו את הנושא של סייג לתורה, נכון? אישה במידת תומתה לא תקרב. מזה למדו חז"ל שיש עניין להרחיק מן העבירה ולא רק העבירה עצמה. אז זה כלל שהוא איך להינצל מעבירות בלי קשר לשאלה עצמה. מצד האמת אתה צודק, מצד האמת אפשר לכאורה היה לגעת, אבל כיוון שהתורה לימדה אותנו לאישה במידת תומתה לא תקרב, למדה לא רק לא להיות איתה אלא גם לא לקרב, אז זה למדנו כלל ברזל לכל המצוות, אבל זה לא קשור לנושא שלנו.
אתה מנזיר?
מה?
מנזיר
אותה מה?
לא,
מנזיר לנזיר. לא הבנתי.
דווקא מנזיר לומדים את הסיבור.
אסור גם ביין וגם בכל
העולם. נכון, אבל גם מזה לומדים. עכשיו במידת תומתה לא תקרב. ראי, למה לא תקרב? אתה צודק, לומדים את זה גם מנזיר. טוב, מענינו. אני אלך על השאלה שלך, ואחרי זה נמשיך את השלב הבא וזה נגמור. עכשיו למה אישה שילדה זכר תמאה 7 ימים ואישה שילדה נקבה תמאה 14 ימים? בסדר, הבנתם את השאלה? יופי, אז זה היה לי ווט. אבל ששאלו אותי בסמינר בנות לפני איזה 12 שנה, לא חשבתי על התשובה. דווקא כל האנשים נהנו וסמכו בזה, כי זה ממש תשובה כנראה נכונה. אז הכלל, בוא נעבוד לפי הכללים שלמדנו. הכלל שאמרנו, חבר'ה תשתקו, הכלל, שקט בבקשה. הכלל שאמרנו זה ככה, מידת הטומאה היא לפי מידת הקדושה, נכון? זה הכלל שאמרנו. אם הדבר שחסר היה יותר קדוש, יש יותר טומאה, פחות קדוש, פחות טומאה. לפי זה לכאורה, אז בנות יותר חשובות מבנים, נכון? שיולדים בן, אז רק 7 ימים, יולדים בת, זה 14 יום, אז בנות חשובות כפליים, נכון? התשובה שזה נכון, אבל לא מהטעם שאתם חושבים. כי אני אגיד לכם מה קורה. באופן פיזיולוגי גמור, כל אישה זה שני דורות. הביציות באישה הן לא נוצרות כמו אצל האיש, אלא היא נולדת ממאגר מראש, נגיד, לא יודע, עם 400 כאלה, וכל חודש יוצא אחד, נגמר, נגמר. זאת אומרת, כל אישה היא נולדת כבר בסור שני דורות, נכון? כל אישה, האישה אחת תינוקת שנולדה, למעשה כבר בתוכה יש את הדור הבא כבר, אתם מבינים? אז אישה זה שניים פשוט, אישה זה שני דורות וגבר, זה דור אחד. הגבר שלנו זה רק האיש, זה רק דור אחד. האישה זה כבר אישה שני דורות, לכן זה הוורט הכי יפה שמצאתי בנושא הזה. כנראה זה נכון. בקיצור, אישה זה שני דורות, לכן זה 14 יום. גבר זה דור אחד, לכן הוא 7 ימים. טוב, דבר אחרון שאנחנו לומדים, חבר'ה, סיכום. איפה אנחנו נמצאים? יש עוד דבר אחד שאני רוצה להסביר בזריזות, וזה נגמור. חברים, להירגע. טוב, בוא נסכם. הנושא זה דוגמה לטעם מצווה מסוג מה שקראנו מיסטי עולמי. כלומר, טעם מצווה שבו אתה לומד עיקרון כללי, ורואה שהשאלה הפרטית היא חלק מעיקרון כללי. העיקרון הכללי היה שטומאה וטהרה הם מושגים יחסיים, שעניינם חיסרון בכוח החיים, שיוצר חוסר מוכנות למשהו, נכון? נידה זה בדיוק זה. זה לא דבר רע, אין שום דבר רע בנידה. זה חיסרון בכוח החיים מצד מה שהיה פה. איזשהו משהו שהיה צריך ליצור חיים וכבר לא חי את זה. וזה יוצר חוסר מוכנות לקשר גופני בין איש לאישה. ממילא היא אסורה לבעלה, זה נקרא תמה. זה לא דבר רע ולא דבר חסר. ממילא למדנו שהטעם הפרטי פה הוא חלק מטעם כללי, שהוא היגיון שמופיע בכל המציאות. ממילא אין לנו שום בעיה עכשיו עם מצוות נידה הפרטית הזאת בעצמה. זו הייתה דוגמה למצווה מסוג חוק. עכשיו, בגלל שאתם כאלה נחמדים וגם קצת, אני יכול טיפה להתקדם קדימה ולהסביר לכם למה טובלים במים דווקא. אני אסביר את העיקרון של טבילה במים, עושה את זה בזריזות, אבל זה גם כן בנוי לפי אותו עיקרון, של מה שקרה טעם כללי מיסטי. כי אחרת אי אפשר להבין את זה, בסדר? אז אחרי זה כל אחד שהיה טמא, הוא למעשה, יש רמות של טהרה במים. יש רמה של נטילת ידיים, נכון? שזה רק צריך כוח גברה. אחרי זה יש מה שקרה מקווה, שצריך להיות מים לא שאובים. אחרי זה יש מים חיים, שזה למצור, לזווים ולמצורים, צריך מים חיים דווקא. אז מים חיים זה מים עם כוח נביאה, נכון? כמו מעיין. בסדר? ברור עיקרון? יפה. עכשיו, מה הרעיון בכלל בטבילה במים? ואחרי זה אני אסביר מה הרעיון בהבדל בין עוצמות המים, מה שנקרא, ונראה איך זה מסדר יפה. אז בואו נקרא עכשיו רגע בדף שלכם באמצע. זה מהמהר"ל בגבורות השונים, לא נקרא. היה הקדוש ברוך הוא מאבד רשעים כבדור אנוש ודור המבול בסיסרא ופורו במים. אתם רואים? זה דף באמצע. כן, אז המהר"ל מדבר על השאלה למה דווקא הקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים דווקא במים. היה יכול לשלוח ברק, נכון? לא חסר לקדוש ברוך הוא אמצעים איך לחסל את הרשעים, נכון? אז למה דווקא הוא מאבד רשעים כדור הדוש ודור המבול וסיסרא ופרעה דווקא במים? לפי שהמים מעברת צורת המציאות. וכאשר יש חטא בעולם, הקדוש הוא מעביר הצורה, הוא מעביר אותה, הוא מעברה אל הבריאה כמו מים. כן, אז מה העיקרון? אני אסביר את זה עכשיו במילים שלי. למים אין צורה. זוכרים את המושגים חומר וצורה מהתחלת השנה באיזשהו יחס למושג האלוהי? אז תמיד הצורה זה העיקרון, נכון? והחומר זה מה שקבל את העיקרון, זוכרים? למים אין צורה. נכון? המים בקוס הזאת הם כבר אינם, אבל יש להם צורה של קוס רק כי הם בתוך קוס. אם הם בתוך דלי, היה להם צורה של דלי, נכון? אם הם בתוך צלחת, היה להם צורה של צלחת, אין להם צורה, נכון? לנוזלים אין צורה, הם רק חומר, זאת אומרת, אין להם שום מהות עצמית. עכשיו, כשהלכתי לניווטים, מה לימדו אתכם אם התברברתם? להגיע לנקודה האחרונה, הראשונה, נכון? תמיד להגיע לנקודה הראשונה שאתה יודע איפה אתה, תמיד לחזור שלב אחורה, נכון? לחזור לבראשית מה שנקרא, נכון? יופי. מה הנקודה במים? המים אין לזה צורה בכלל. אז הכניסה לתוך המים, ההתמזגות עם המים, הופכת את המציאות למציאות בראשיתית חזרה. זה מה שהקדוש, מה שהמהר"ל אומר, הוא עברה אל הבריאה כמו המים. זה חוזר למצב בריאתי. כאילו אתה מתחיל מנקודת התחלה מההתחלה. זה מוחק את הכל.
מה זה קשור לזה שהמים אין צורה?
סליחה?
מה זה קשור לזה שהמים אין צורה?
כי הסברנו שיש חומר וצורה. צורה זה דבר שנותן ערכים, נכון? השולחן הוא שולחן ויש לו פלטה ורגליים, נכון? אבל החומר שהוא העץ, הוא יכול לקבל כל צורה, יכול להיות שטוח, יכול להיות מרובע, יכול להיות עגול, נכון? אז הצורה זה תמיד העיקרון. למים אין צורה, אין להם עקרונות, זה התוכל מתחיל מההתחלה, הכל נמחק. מבין את העיקרון? זה כמו שקרה לחזור לבראשית, זה מה שהמהר"ל כותב פה, הם מעבירים אותה, עברה אל הבריאה כמו המים, אתה חוזר למצב בראשיתי. לכן המים הם מעבירים את הטומאה, כי מה זה טומאה? טומאה אמרנו זה מציאות מסוימת שהתגבשה לכיוון מסוים, עכשיו אתה צריך למחוק את זה, אתה לא מוחק את זה בזה שאתה מבטל את זה, אתה פשוט חוזר להתחלה, אתה מתחיל מאפס, מה שנקרא. אז לכן המים, כיוון שאין צורה, אז יש התמזגות עם המים. עכשיו יש עוצמות של מים, יש מים של רק נוטלים ידיים, גם פה צריך כוח גברה, זאת אומרת זה לא סתם מים, צריך לתת להם איזה אנרגיה, נכון? אחרי זה יש לך מקווה, שזה מים שלמעשה יש להם עוצמה בראשיתית, לא נגעו בהם, הם במצב הטבעי שלהם, נכון? ומים חיים הם גם במצב הטבעי, אבל גם יש להם עוצמה של עצמם, את המים עם אנרגיה, כן? אז לכן התבילה היא תמיד במים, או העברת התומה היא תמיד במים, שהרעיון בעברת התומה זה אומר, נכון, עכשיו האישה ילדה, והיה לה חיסרון, אבל עכשיו הכל נמחק, איך זה נמחק? היא חוזרת למצב בראשית, היא כאילו נולדת מחדש. ולכן הכניסה לתוך המקווה, לצורך העניין, לכן צריך שלא יישאר שום דבר בחוץ, יישאר שערה אחת בחוץ, זה כבר לא זה. כי זה כבר לא הכל נוצר מחדש. נכון? צריך להתמזג מחדש עם הבריאה, להיברא מחדש. כמו שקדוש ברוך הוא, רוח אלוהים ורחפת על פני המים, אז המים למעשה זה הבראשית, מזה הכל מתחיל. בסדר? אז זה הסיבה שהטבילה או הטהרה היא דווקא במים. אין לכם דוגמה לעוד אנלוגיה קלאסית. כי אז מה אם המים אין להם צורה? אז זה אומר שמחזירים עכשיו את המידה למצב בראשיתי? כן, תשובה כן. אבל זה אנלוגיה, אני אומר לכם, זה אנלוגיה, זה לא הוכחה, אתה לא יכול להוכיח את זה. כיוון שאתה מבין שהשיטה עובדת, אתה מבין את הרעיון, אז אתה מבין איך זה מסתדר נהדר עם העולם, זה יפה מאוד, זה על הכיפה, זה נחמד. אבל זה לא הוכחה. אז אני אמרתי, הטעמי מצוות, אתה מטפל בהם בכל הרמות, ברמה המוסרית, ברמה המיסטית וברמה הכללית, ואז יש לך פתרון כולל שבאמת... רמה כללית זה השיטה הראשונה שאמרתי, שהאוטו לא עושה בלי הבורג.
מה, האישה לא חיה אם לא
תעוברת במים? לא, עם ישראל זה לא יהדות יותר. אם לא שומרים נידה זה לא עם ישראל, זה עוברת נוצרים, זה עוברת קראים, זה הופך להיות מוסלמים, אבל יהודים זה כבר לא. יהודים ממשיכים להיות יהודים רק אם שומרים על נידה. הבנת? זה אומר שמצוות נידה היא אמיתית. כי אחרת זה פשוט לא עובד. הבנת?
טוב. צריך להוכיח את זה.
מה, צריך להוכיח שאלה כללית ולא עשיתי אותה, אבל השיטה החדש אפשר להוכיח אותה. בסדר, בשנה הבאה, בעזרת השם, תתברך. חבר'ה, להתראות, אין לי נחמד, אין לי נחמד בחוץ.